אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
פרופסור תמר ספרה.
בוקר טוב.
מומחית לאונקולוגיה, מנהלת השירות האונקוגניקולוגי בבית חולים יחילוב. לפני המון שנים סיימת רפואה, נכון?
כן.
איך או מתי החלטת שהכיוון שלך הוא סרטן, ולא סתם סרטן, אלא סרטן המערכת הנשית?
הסרטן היום, קצת פחות אז, אבל כבר התחיל, נמצא בהרבה אופנים בקדמת המדע. ההתפתחויות קיימות כל הזמן, וההתקדמות היא מאוד מרשימה. וכמות המחקר שאפשר לעשות, כמות הדברים, הפתיחות להרבה אופקים שאפשר לעשות היא מאוד גדולה. וזה מקצוע שהוא מעניין ומאתגר כל הזמן.
אבל אז, מה יותר ריתק אותך או סקרן אותך, האופציות המחקריות, או היכולת לנסות ולטפל בנשים, להביא תקווה, לשנות עבורן את מה שהחיים אולי לא...
זה שילוב של הכל, זה הגישה שלי שהיא יותר גישה שהיא גם נפשית אישית וגם תרופתית, שאני מסתכלת על אנשים באופן שהוא יותר זורם איתם ורואה לאן המוח שלהם והנשמה שלהם רוצה ללכת. אני חושבת הרבה על איך לתת להם תקווה ואיך להשאיר אותם באיכות חיים כמה שיותר טובה מבחינה נפשית וגופנית. ואני חושבת תמיד כשהם נכנסים לחדר שלי, איך אני נותנת להם כלים לחיות את התקופה הבאה הכי טוב שאפשר, ואיך למצוא סיבים ותקווה להמשיך את החיים נכון, ולא רק לחיות בתוך החרדה הנורא הזאת של פחד מוות שעומד לפני העיניים.
באמת פחד מוות. תכף אני רוצה לשמוע ממך יותר על זה, אבל עוד קודם. את מבינה אז כשאת בוחרת, או אולי מנותבת לשם על ידי אחד המורים, מרצים, מנחים, את מלוא כובד המשמעות של הבחירה, את העובדה שמאוד יכול להיות שתתנית תקווה להרבה אנשים, אבל גם מאוד יכול להיות שתהי זאת שמבשרת להם שתוחלת החיים שלהם קצובה, קצובה מאוד.
אני לא חושבת שאפשר להבין את זה בהתחלה באמת. מי שהביא אותי זה פרופסור רפי קטן, שהכיר אותי מהדסה, וגרנו באותה שכונה, והוא אמר לי, תבואי ותראי שתרצי להישאר, ואכן נשארתי.
וכך היה? למה? מה ראית ש...
באמת, המקצוע הזה נותן לרופא תפקיד מאוד חשוב בחיי החולה. גם באיך מבשרים את הבשורה, גם באיך נושאים את החולים האלו על פני השנים, ואיך משפרים להם את אורך החיים ואת איכות החיים שלהם. זאת אומרת, זה תפקיד שהרופא מהווה חלק מאוד חשוב מחיי החולה, והמשפחה והסביבה, ויש פה...
ולאורך תקופה משמעותית על פניו.
שהולכת ומתארכת.
יש רופא שאתה הולך אליו, ואתה, אוקיי, והוא בודק אותך, והוא אומר לך, תעשה כך, תעשה אחרת, ויש רופא שמלווה אותך לאורך שנים.
לאורך שנים. אנחנו חיים איתם בעצם, לאורך שנים איתם, ועם המשפחות שלהם, ומפתחים, וזה הולך ומתארך. כשאני הגעתי לאונקולוגיה, אורך החיים היה הרבה יותר קצר. היום הרבה מאוד מטופלי סרטן או מחלימים, בגלל שהגילוי השתפר, בגלל שהטיפולים השתפרו, והרבה מהם גם חולים חיים הרבה שנים, וצריך לנהל את החיים הרבה שנים.
מה הייתה מפת, נקרא לזה כך, מפת התחלואה והריפוי כשהגעת למקצוע, ועד כמה זה השתפר היום?
אני חושבת שמה שהשתפר הרבה מאוד במשך ה-20 שנה האחרונות, זה אורך החיים של האנשים. אני לא בטוחה שהגענו לפיצוח וריפוי ברמות הרבה יותר גבוהות. אנחנו כן עוסקים בגילוי מוקדם, הרבה יותר טוב. אנחנו מתעסקים במניעה, בהרבה אופנים, אורח חיים וסקירות. ויש היום תרופות יותר טובות, כשהכל ביחד נותן לנו אורח חיים הרבה יותר...
איכות החיים?
איכות חיים ואורח חיים הרבה יותר משמעותיים מאשר לפני 20 שנה. כן.
כלומר, אתה תחיה יותר זמן, לא בהכרח תתגבר על הסרטן, אבל תחיה יותר, או תחיה יותר זמן, וגם תחיה יותר טוב בזכות התרופות התומכות,
נכון.
בעקבות הטיפולים שאת עוברת, כימו ודברים אחרים. נכון. בעצם זה הסיפור. יותר מבוגרים חולים עדיין, כי חיים יותר שנים, אז אתה מגיע, אם אפשר להגדיר את זה ככה, אתה מגיע לסרטן, כי אתה יותר מבוגר, ויש יותר סיכוי שתפגוש אותו?
סרטן בגדול, לא בפרטי, בגדול הוא מחלה של מבוגרים. ככל שהאוכלוסייה מתבגרת יותר, ויש לה אורך חיים יותר ארוך, יהיו יותר חולי סרטן. אז זה לא מצד של סקנים יותר חולים, אבל זה מחלה של סקנים.
ויותר נשים, יותר גברים, אפשר לעמוד היום?
אני לא בטוחה שיש הבדל מאוד גדול בין גברים לנשים. בעולם יש יותר חולי סרטן ריאה מאשר חולות, אבל נשים יותר ויותר מהשנות, אז המספרים מתקרבים. יש הרבה יותר סרטן שד בנשים, יש קצת יותר סרטן מעי בגברים. ההבדלים הם לא מהותיים בג'נדר, בגלל הג'נדר.
את יודעת לומר יותר טוב היום משפטים בנוסח עשה ואל תעשה, או עשי ואל תעשי, והסיכוי שלך לחלות בסרטן יפחת עדיין בלי קשר לגילוי מוקדם. במובן של אל תעשני, אל תצריכי אלכוהול, תאכלי כך ולא דברים אחרים, תעשי הרבה ספורט, והסיכוי שלך לחטוף סרטן יהיה קטן יותר?
כן, אנחנו יודעים היום שאורח חיים משפיע על הרעות הסרטן, והוא גם משפיע על כמות חזרת הסרטן, כאשר כבר היה סרטן.
כלומר, האישנות?
נכון, וגם משפיע במידה מסוימת על התמותה. אז אם בשלב שלפני שהסרטן הגיע, אנחנו מדברים על, קודם כל מניעה, יש מחלות שעוברות במשפחות, יש מחלות תורשתיות, ב-RCA, אנחנו רוצים שם להתמקד, וממש להקטין את החוזר.
אני מדברת על סרטן השד הגנטי.
שד ושחלה, כן, תורשתי. אבל בגדול אנחנו מדברים היום על הפסקת עישון, על הפחתת אלכוהול, על ספורט, על שמירת משקל תקין, ועכשיו גם יצאו מאמרים שמדברים על הורדת אחוזי השומן בדיאטה. זאת אומרת, יש לנו מה לעשות בשביל להפחית את הרעות הסרטן, את חזרת הסרטן כאשר הוא היה, וגם את התמותה.
ועדיין יבוא אדם ויאמר לך, עשיתי הכל נכון. לא ישנתי, לא שתיתי, התעמלתי, שמרתי על משקל תקין, אחוזי השומן בגוף נמוכים, ובכל זאת, אני חולה בסרטן. איך?
בתחילתו של דבר, סרטן הוא מחלה גנטית. יש שינויים גנטיים שגורמים לתאים להפוך להיות בלתי מבוקרים ולפתח סרטן. אנחנו יכולים להשפיע על המקטע שתלוי באורח חיים. אנחנו פחות יכולים להשפיע על המקטע הגנטי. אז עדיין סרטן היא מחלה שנשלטת על ידי הגנטיקה. באורך החיים הוא, אנחנו יכולים להפחית, אבל אנחנו לא יכולים להעלים. אנחנו עוד לא מצאנו את הדרך לרפא מסרטן לחלוטין.
כלומר, במובן זה, זאת תהיה פריצת הדרך המשמעותית, היכולת למצוא את הדרך למנוע מלכתחילה את הסרטן, את הגעתו?
אנחנו עוסקים ברפואה מונעת שמתבטאת באיתור מוקדם ומניעה. שדיברנו על אורח חיים ועל אצל נשאיות, אנחנו מדברים על כריתת שחלות, כן או לא, כריתת שדיים, כן או לא. שם אנחנו מתעסקים במניעה וגילוי מוקדם. במחלה שכשהיא חוזרת, אנחנו צריכים להפחית את כמה שהיא תחזור ולהאריך את החיים. אנחנו מתעסקים בעצם בכל השלבים, אנחנו מדברים היום יותר על מחלה כרונית, לא בכל המחלות, אבל בהרבה מהמחלות הפכנו את זה למחלה כרונית יחסית.
כמו דלקת במעי, כמו
סכרת, כמו סכרת, כמו מחלת לב. אנחנו לא ממש קרובים אליהם, אבל יש מספיק מחלות שאפשר לחיות 5 שנים ו-7 שנים ו-10 ו-14, אם התגלתה מספיק מוקדם, אם התרופות באמת עבדו כמו שצריך. אז אנחנו מדברים על מחלה שהיא לא קיבלת הודעה, ואתה יודע שתוך כמה חודשים הגיע קיצחה.
אבל אנחנו, גם זה עדיין קיים.
זה עדיין קיים, אבל אנחנו מדברים בהרבה מאוד מקרים על העובדה שהמחלה קוצבת את חייך, כן, כמו מחלת לב. זאת אומרת, אתה תקבל עוד תקופת לב באיזשהו שלב, אתה לא יודע מתי זה יגיע, אתה מקבל תרופות כל חייך, אבל יש אורך חיים שהוא יותר משמעותי ומשתנה מאוד. זאת אומרת, זה יכול להשתנות בין 5 שנים ל-15 שנים. ויש הרבה נשים שמחלימות, גם נשים וגברים שמחלימים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אורחים מאוד שונים, על קבוצת תרופות תומכות שהופכת את החיים להרבה יותר קלים.
יותר מנסבלים.
אין את הכאבים הנוראים שהיו פעם, אין בחילות והקעות כמו שהיו פעם, אין את החולשות הקיצוניות. יש המון תרופות תומכות שהופכות את החיים להרבה יותר נסבלים. אנשים ממשיכים לתפקד, לעבוד, לתפקד במשפחה. החיים הם חיים. הם לא רק סבל, הם חיים משמעותיים, על פני זמן משמעותי.
כל סוגי הסרטן שאת מטפלת בהם ניתנים למניעה באמצעות גילוי מוקדם, נדברת על סרטן שד, סרטן שחלה, סרטן הרחם, סרטן צוואר הרחם, כל אלה, אם אני אבוא בזמן להיבדק, ברור שיש יותר סיכוי, אבל אני גם מצליח למנוע מצב שבו אני לא מגלה והוא איתי?
לצערי לא.
לא?
לצערי שתי המחלות שיש בהן בעיקר גילוי מוקדם זה שד ומעי, שאנחנו מדברים על ממוגרפיות, אולטרסאונד וכו', או קולונוסקופיות. יש קצת גילוי מוקדם בסרטן ריאה, באנשים שאנחנו יודעים שיש להם נטייה לפתח את זה, אבל במחלות אין. אין לנו איתור מוקדם, אין לנו איתור מוקדם בלבלב, אין איתור מוקדם בשחלה. רחם מתגלה בדרך כלל מהר בגלל שיש דימומים, זה לא בגלל שאנחנו יודעים לגלות מוקדם, אלא בגלל שזה מתחיל בדימומים בשלב מוקדם, ואז הגילוי הוא מוקדם. צוואר רחם יש סקירות, יש, בצוואר רחם אנחנו עושים הרבה, כן, הרבה רפואה מונעת, פאפסמיר וחיסונים וכו', זאת אומרת, יש כמה מחלות שיש בהן בדיקות סקר וממש מסלולי מניעה.
כמה, כשמגיעים אלייך, כבר מגיעים כשיודעים בעצם, נכון?
נכון.
אם כבר מגיעים אלייך יודעים, נכון. או יודעות במקרה הזה. ואז את לוקחת את הנתונים, אני מניחה, או אולי שולחת לעוד השלמות, והמסקנה היא שיושבת מולך אישה חולה בסרטן. כמה קשה זה להביא את עצמך, א', להגיד לה את זה, שזו גם המסקנה שלך, ומה המשמעות לגביה מעכשיו והלאה?
זה קשה, זה לא קל. אני מתעמקת הרבה באיך לומר לה את הדברים בצורה שבו היא תוכל להמשיך לחיות איתם ולחיות איתם.
את מרככת? בסגנון או גם במהות? אולי זה תלוי באדם שיושב מולך, אולי הוא לא רוצה לשמוע הכל.
אני חושבת שאנשים משדרים מה הם רוצים לשמוע. אני לא משקרת, אבל אני מחכה שהם ישאלו אותי בשביל לראות מה הם באמת רוצים לדעת. וכמה, ואם בן משפחה שואל אותי, תגיד לי כמה אחוזים, אני אומרת לו, אני מחכה שיהיו ישאלו. זאת אומרת, אני מחכה...
ככה שואלים, בכמה אחוזים?
קורה. זה... אני מחכה שהמטופל עצמו ישדר לי כמה בדיוק הוא רוצה לדעת מה קורה. זה לא חייב להיות רע. זאת אומרת, יש הרבה נשים עם סרטן שד היום מחלימות המון. אז אנחנו מדברים על הדרך הקשה, על החצי שנה הבאה, על השמונה חודשים שבהם נעשה טיפולים, ונעשה את כל מה שאפשר, וסיכוי ההחלמה הם לא קטנים.
אבל יש מי ששואלת אותך, אני אמות? מתי אני אמות?
יש מצבים שבהם אני אומרת, יכול להיות שתחלימי. שזה מרבית המצבים. זאת אומרת, יכול להיות שיש לה סרטן שחלה...
ואת מתכוונת לזה?
כן.
יכול, כשאת אומרת, כי היכול להיות הוא מתעתע, כי גם יכול להיות שלא.
נכון. אם אנחנו מדברים על החלמה היום בסרטן שד של 80-90 אחוז, במרבית המקרים, ובסרטן שחלה, על 40-50 אחוז ריפוי, אז אני אומרת להם, אני לא יכולה להבטיח לך שתחלימי, אבל יש מספיק סיכויים שאת כן תחלימי, גם 40 אחוז זה הרבה, זה לא מעט, זה לא 5 אחוז, 40 אחוז, ואני חושבת ששווה לעבור את מה שצריך לעבור, ולהשתמש בכל מה שהרפואה מציעה לך, בשביל להעלות את הסיכוי שאת תחלימי. אני לא מבטיחה לך, אני לא אלוהים ואני לא יכולה לצפות את העתיד, אבל אני יכולה להגיד לך שאני יחד איתך אעשה כל מה שאפשר כדי שתחלימי. וגם אם לא תחלימי, אז יש לנו עכשיו עוד הרבה שנים. יש נשים שחיות הרבה שנים עם המחלה. ויש היום טיפולים שהם לא כל כך קשים. ואנחנו נהיים יותר ויותר מכוונים. והרפואה יותר אישית, ואנחנו מכוונים את הטיפולים לפי מה שהמחלה מסמנת לנו. ואנחנו הופכים יותר ויותר טובים בלהאריך חיים.
כמה מגיבות בכעס עלייך? את לא אשמה, אבל את זאת באשמה ומבשרת.
שאלה טובה. הם כועסים. הם כועסים בצדק. הם כועסים על החיים, על הטבע,
אבל
על אלוהים. ולפעמים הכעס יוצא כלפיי, ואני...
כאילו, השאלה היא, למה אני? למה עכשיו? איך זה יכול להיות? אני נראית בסדר. אולי תבדקי עוד פעם את הנתונים?
זה לא כעס עליי. זה כעס על המצב. יש מקרים שבהם גם כועסים עליי. ואז אני מנסה לשקף להם את העובדה ש... אני פה בשביל לעזור כמה שאפשר, מה שהרפואה מציעה, אני מציעה, אבל הכעס הוא צודק והגיוני, והוא לא סתמי, אבל הכעס לא צריך להיות נגדי, כי אין לך בזה שום סיוע שתיחסי עליי, את צריכה להוציא את הכעס, יש לנו פסיכו-אונקולוגים, יש לנו כל מיני צורות תמיכה, ויש כעס, הכעס הוא כעס, הכעס הוא כעס האמיתי, יש פה פחד מוות, יש פה שיבוש אדיר במהלך החיים, כשאנשים האלה נופלת אליהם פצצה, והם צריכות להתחיל לחיות את החיים עם הפחד מוות שעומד לפני העיניים, אפילו אם הוא יהיה בעוד 15 שנה. ויש כעס אדיר וכעס מוצדק, וכעס שצריך לתעל אותו נכון. ויש את הצד שלי שמנסה להסביר, בואי ננצל את מה שיש. בואי נמצא את מה שהרפואה נותנת בשביל להאריך את חייך, או להחלים, ובואי ננצל את מה שיש בצורה שמה שיש עכשיו אנחנו מנצלים. ולא, כשיהיה יותר טוב אני אעשה את זה, לא. עכשיו, עכשיו תעשי מה שאת יכולה, ובשלב הבא תעשי מה שאת יכולה, ותנצלי את החיים בצורה הכי טובה שאת יכולה.
למי שמצטרף לנו עכשיו נאמר שאנחנו משוחחים עם פרופסור תמר ספרה, מומחית לאונקולוגיה, מנהלת השירות האונקוגניקולוגי בבית החולים איכילוב. כמה נרתמות ואומרות, כן, את צודקת, אני אקח את עצמי בידיים. תשמעי, גם אחרי מה שהסברת עכשיו, זה עדיין מאוד, אני מניחה מאוד קשה להרים את עצמך לכלל פעולה ולהבין שגם 5 שנים זה נפלא, כי יש 5 שנים. 5 שנים פתאום, מה? אבל בעוד 5 שנים...
אני לא אומרת להם 5 שנים, אבל את צודקת. הרבה מאוד. אני חושבת שהרבה מאוד שוקעים לתוך ההכרה, שאנחנו נעשה את כל מה שאפשר, בשביל לקבל את כל מה שאפשר, למרות שזה לא מובטח. פשוט נכנסים בתנופה לתוך המלחמה. אני קוראה זה מלחמה. אני אומרת לאישה בסרטן שד, יש לך עכשיו 8 חודשי מלחמה, את צריכה לעבור אותם, זה המלחמה על חייך. בואי נעבור אותם בצורה הכי טובה שאפשר, ונפיק מזה את המרב.
יש שאלות, אני מניחה, שנראות בהתחלה, כאילו, אולי קצת שטחיות אפילו. רגע, והשיער ינשור, וצבע האור יהיה אולי הפרפרצו, ואני ארגיש חולשה, ואני כבר לא ארגיש אולי נשית. ומה עם הביציות? אם עדיין אני רוצה ילדים, עוד לא הבאתי ילדים, לא... וזה נראה כאילו לא קשור. קודם כל תלחמי על החיים שלך, אבל על פניו זה נראה לי כמו הדבר המיידי שיכול להטריד.
אנחנו דנים בכל. אני חושבת שנשירת שיער היא אחת הטראומות הקשות. גם בנשים, בסרטן שד, כשהרבה מאוד נשים מחלימות היום, אחת הטראומות הכי קשות זה נשירת השיער. ואני מדברת על זה איתם. בסרטן שחלה אני מתמודדת יותר אם כדאי לעשות משלב שעושה פחות נשירת שיער. אבל בהחלט, אני חושבת שזו אחת הטראומות הכי קשות.
מה, לפעמים כדי להקל על ה...
אני יכולה קצת לשנות מינונים, לא בשד דווקא, אבל בשחלה. יש מצבים שבהם אפשר קצת לשנות משלבים כדי שזה לא יהיה קרחת, אלא רק נשירת שיער. אני חושבת שזה, למרות שזה דבר כאילו זניח, זה לא זניח, זה אחת הטראומות הכי קשות שנשים עוברות. נשירת השיער, ואנחנו מדברים על זה. ביציות אנחנו עושים, אנחנו בהחלט דואגים לפוריות, מקפיאים ביציות, מקפיאים עוברים. זה לוקח 2-3 שבועות, ואנחנו בדרך כלל מוצאים זמן בשביל לעשות את זה. אנחנו מתייחסים לכל הדברים, אנחנו מדברים איתם, אנחנו פותחים בהתחלה. צריך לזכור שנשים בהתחלה לא שומעים הכל. הם יוצאים מהחדר עם, אני חושבת, 20% ממה שאמרו להם.
שומעים בעיקר את הדברים הרעים?
אנחנו רוצים בני משפחה בפנים, הם זוכרים מה שהם זוכרים, אבל הם זוכרים, הרבה דברים נשכחים, גם על ידיהם וגם על ידי המשפחות. הם שומעים את זה שוב מהחיות ומהחיות המתאמות, הם צריכים כמה פעמים לשמוע ולאבד. יש לנו מערכת תמיכה של עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים. אני גם משתמשת בדברים אחרים שקוראים היום גוף ונפש. אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, בכל הדברים התומכים. אם זה תהליכי מודעות ואם זה... פסיכולוגים ואקופונקטורה וצ'יקונג וכל מה שנמצא בשטח בתור תהליכים
תורכים. מה שלא היה פעם או לפחות צריכה ליחס יותר מזלזל מצידה של הרפואה הקונבנציונלית, כשמישהו בא לצורך העניין ואמר, אומרים שדיקור יעזור מאוד, אולי אפילו לא רק התחושה הטובה, אולי אפילו יבוא במקום, ונתקל ביחס, אני חושבת אולי מתנסה אפילו מצד רופאים שהלכו ולמדו רפואה בכל זאת כמה שנים טובות והתמחו בקודם. היום מבינים שזה באמת א' יכול לעזור ובטח להקל על המטופל אם הוא חושב שזה יעזור לו?
אני מאמינה בזה ומשתמש בזה שנים רבות.
אני יודעת שגם נסעת.
גם למדתי וגם נסעתי, אבל אני משתמשת בזה. אני עובדת עם אנשים שאני יודעת שאין להם התנגדות לרפואה הקונבנציונלית ואנחנו עובדים במקביל. זאת אומרת, הם יודעים שאני מקבלת מה שהם עושים בתור טיפול תומך, לא בתור הטיפול המטפל, המרפא, אלא בתור טיפול תומך. הם לא נותנים חומרים שמפרישים את הכימותרפיה, הם לא משוחחים עם המטופלים נגד כימותרפיה, הם לא עושים את כל מה שמפריד בינינו, אנחנו עובדים באופן משלים. וזה עובד כבר הרבה שנים.
זה עובד?
אני חושבת שבתור רפואה תומכת זה עובד יפה מאוד. עם האנשים הנכונים שעובדים באמונה ויושרה, כן, יש לזה תפקיד.
מה זה נותן מלבד תמיכה נפשית?
אם אקופונקטורה ורפואת צמחים ורפואת טיבטית וכו', יכולים להפחית תופעות לוואי של המחלה ושל הטיפולים, אנחנו במצב יותר.
אבל תופעות לוואי לא בריפוי עצמו.
אני לא מתייחסת לזה בתור חלק מהריפוי, אלא חלק מהטיפול התומך. כשיגיע היום ואני אראה ריפוי, אני אקבל את זה בידיים
פתוחות. אבל זה עוד לא קרה, כלומר, לא צריך, את אומרת, אל תשלו את עצמכם, עדיין אתם צריכים את ה...
צריך להשתמש בזה בתור רפואה משלימה, כששתי הרפואות משלימות אחת את השנייה. יש דברים שברפואה מערבית אין התייחסות אליהם, וברפואה אוריינטלית יש אליהם התייחסות, צריך להשתמש בכל.
אמרת שלרוב עדיף, או אולי אתם מעדיפים, שיבואו עם בן משפחה או בני משפחה. אני מניחה שלשמוע, אבל גם אני מניחה שמאוד חשוב שיהיה מישהו שתוכל להישען עליו בתקופה הזו, כי יהיה לך גם קשה לתפקד, כי אתה גם צריך לשאוב כוחות ממישהו שאינו רק אתה, ואינו רק הרופאה שלך.
סביבה תומכת זה דבר מאוד חשוב. מטופלים שחיים בתוך סביבה תומכת, עוברים את זה אחרת לחלוטין מאשר אנשים בודדים.
תסבירי.
כשיש למי לחזור הביתה, כשמקבלים אותך ואוהבים אותך כמו שאתה, עם השערות, בלי השערות, עם העצבנות, עם החוסר כוח, עם כל מה שכרוך בזה, ומישהו הבית אומר לך, אנחנו אוהבים אותך, רק תישאר פה. מה שאתה רוצה נעשה בשבילך, כל מה שאפשר להקל עליך נעשה, ובאמת באופן הנפשי העמוק תומכים, המהלך הוא שונה מאשר אנשים שאין להם את אותה תמיכה.
אבל לא בכל בית, גם אם בהתחלה אני מניחה זה נראה ככה, או אני נורא רוצה לעזור לך, אבל לפעמים המראה של האדם שחוזר מטיפולים, העייפות שלו, הרפיון שלו, היעדר הכוחות שלו, משפיע בהכרח גם על המעגל המשפחתי, ואולי גם מחבל בו.
בהחלט. ראיתי זוגות שהתחברו יותר, וראיתי זוגות שנפרדו במהלך הדברים, או מיד כאשר הם הסתיימו, אנחנו רואים את כל המצבים.
את רואה את בני זוג שמחכים לרגע שבו תהיה הטבה או החלמה ואומרים, זהו, זה כבר לא אותו דבר, אני נתתי את מה שיכולתי, אבל מעיזים לפרק שנייה אחר כך, או אפילו במהלך הטיפול עצמו.
כן, כן. זאת אומרת, היום זה קצת פחות, ראיתי את זה יותר בגברים שעוזבים נשים, מאשר נשים עוזבות גברים, אבל יש גם זה וגם זה. כל המצבים קיימים, זה בני אדם, עם האומניות שלהם, ועם האנושיות שלהם, ועם המטלות שלהם, ואני רואה גברים שהקדישו את החמש שנים האחרונות לטפל רק באישה שלהם בצורה בלתי תאומן, וחצי שנה אחר כך הם שולחים לי תמונה עם בת הזוג החדשה, ואני חושבת שמגיע להם.
שמגיע להם?
כן. חמש שנים הם עשו כל מה כלומר, שאפשר.
כלומר, את מדברת במקרה שבו האישה נפטרה.
נפטרה, כן.
ולא מדהים אותך לפעמים, את אומרת, חמש שנים, לא, זה נשמע מהר.
עשר שנים. עשר שנים הוא הקדיש הכל, עשה הכל בשביל שיהיה לה הכי טוב שאפשר. כשנגמר, מותר לו לסגור את הפרק הזה וללכת הלאה. וגם לה. אני לא מטפל בהרבה גברים, אז אני רואה יותר את הצד הזה.
יותר נכון שזאת אישה מטפלת באישה? מאשר, את תביני יותר מאשר רופא גבר, או שאין הבדל?
יש הבדל.
מה?
אפילו מה שדיברנו קודם, אני חושבת שנשירת שיער, אני לא חושבת שגבר מבין את הטראומה המטרופת. בסדר, נשאר לך שיער ויגדל לך מחדש. חצי שנה תהיה בלי שיער, העיניים שלך כחולות, יפות, גדולות כאלה, גם עם הקרחת, הכל בסדר. יש עוד הרבה דברים. האינטימיות הנגיעות והחיתותים באיברים האלה שלא נעים. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאישה מבינה, אישה יותר טוב מאשר גבר לדעתי, אבל יש הרבה גברים מבינים, יש הרבה גברים מכילים. אין פה סטריאוטיפים חדים.
באותה מידה את חושבת שרופא גבר יטפל יותר טוב בסרטנים שיש
אשכים?
רק דברים כמו פרוסטטה ו...
נכון, כן? פרוסטטה ואשכים. גברים בתחילת הדרך של המחלה, שאישה צריכה לבדוק להם את הפרוסטטה ואת האשכים שלהם, עד שהם מתרגלים לאותה אישה ומבינים שזאת הרופאה הכי טובה שמטפלת בהם, זה יכול להיות קשה.
כמה חשובה רוח לחימה ואופטימיות והמחשבה שזה אפשרי, כלומר, יכולים להיות אותם תסמינים אולי אצל שתי נשים, ואחת באה, כן, ומסתערת על המסלול שאת מציעה לה, ואחת לא מסוגלת להרים את עצמה. בהכרח נראה גם תוצאות שונות אצל אותם נשים עם אותו טיפול?
לא בהכרח. אבל האנשים הלוחמות מצליחות, יש להם סרבייבל יותר חזק. זה לא אומר שאישה חלשה שלא רוצה שום דבר לא, ותקבל את הטיפולים לא תעשה אותו דבר. אבל החיות וצורת המעבר היא יותר קלה בנשים לוחמות.
של מטבען לוחמות או שמצליחות לגייס את עצמן? זה עניין של אופי או זה עניין של למידה?
זה הרבה אופי, אבל זה גם למידה. זאת אומרת, יש נשים, אני רואה לפעמים נשים חלשות, ואני מסבירה את כל מה שהסברתי, ויושבת המשפחה מסביב ואומרת, את תלחמי איתנו, אנחנו ננצח. ואז יש מלחמה משפחתית.
איך נראה יום של מטופלת שלך?
זה מאוד משתנה. תלויים בזמן הטיפולים, או בזמן הטיפולים שהיא לוקחת דרך הפה. יש הרבה סוגי תרופות, הרבה סוגי תופעות לוואי.
זה ניסוי ותהייה?
לא, זה לא ניסוי ותהייה, אבל אני רוצה להגיד שאני ממליצה, אם רק יכולות ללכת לעבודה, לקום בבוקר, להתאפר, להתלבש, להיות חשובה במקום בחיים, למשפחה, לעבודה, זאת אומרת, להמשיך לעשות ולתפקד. כשלא יושבים בבית, וחושבים כל הזמן כמה רע לי, למה זה קרה לי.
אבל עצם הטיפול וההגעה אלייך לא משבשים את סדר היום?
משבשים את סדר היום.
של עבודה, של...
אבל אפשר להמשיך. אפשר להמשיך בהרבה דברים, ואני בעד להמשיך כמה שאפשר, כי זה שומר על המוח יותר נכון. אם היא לא יכולה, היא לא יכולה. אבל מי שיכולה... אני רוצה רגע לומר כמה דברים בשביל להסביר לקהל על מה אנחנו מדברים. אנחנו נמצאים היום בשלב שהוא מאוד שונה מלפני 20-30 שנה, ביכולת הריפוי וביכולת הערכת החיים. ולכן הסרטן צריך להתחיל קצת להשתנות ביכולת ההפחדה שלו. למשל בסרטן שד אנחנו מדברים על 80-90%. אז אנא, ייבדקו מוקדם, תבואי עם מחלה מוקדמת שאחוזי הריפוי שלה כמה שיותר גבוהים. יש לנו בדיקות היום שכאשר הגברת חלתה בסרטן שד, אנחנו עושים בדיקות ש... מכוונות אותנו לטיפולים מסוימים. יש לנו מה שאנחנו קוראים ביומרקרים, שזה, אם זה גידול עם קולטנים הורמונליים, או עם קולטנים של הרטו, יש לנו גם בדיקות מולקולריות נוספות, שגם כן נותנות לנו רמז בקשר למה חשיבות הכימותרפיה כן או לא, מה חשיבות ההורמונותרפיה. זאת אומרת, אנחנו מכוונים הרבה יותר מאשר פעם, אנחנו מתעסקים ברפואה שהיא עוד לא אישית, אבל מתקרבת לשם, היא הרבה יותר מכוונת. יש שם קבוצות תרופות חדשות בסרטן שד. אם פעם אלה שהיה להם קולטן עם הרטו, זה סמן, בשבילי זה הרבה, בשבילכם זה סמן, יש שם קבוצת תרופות מאוד גדולה שניתנת בתחילת הדרך ומעלה מאוד את אחוזי הריפוי, כל הנוגדי הרטו למיניהם.
אמרת, הלכו לגילוי מוקדם. אז פעם היה מקובל, לפחות ככה אני זוכרת, ללכת בגיל 50, את כבר צריכה לעשות כל שנה. זה היום מוקדם יותר, נכון? והיום זה לא רק רק ממוגרפיה או רק אולטרסאונד. פעם אחרונה שאני עשיתי בדיקה כזו הייתה לפני כמה חודשים, אמרו לי לא, את צריכה גם וגם, כי יש דברים שלמרות שאני אומר, מה, אבל ממוגרפיה זה אולטימטיבי? אמרו לי לא, לפעמים הממוגרפיה תפספס ודווקא האולטרסאונד עם השלמות יראה. אז כל כמה זמן עושים וכשאת אומרת, תוכלי בדק מוקדם, אז אני אומרת רגע, אז עשיתי לפני כמה חודשים, איך אני יודעת שחס וחלילה בחודשים שחלפו מאז לא קרה משהו, למה שאני אלך להתבדק רק בעוד כשתחלוף שנה מהבדיקה הקודמת?
תראה, את יכולה לעשות מה שאת יכולה לעשות, את לא יכולה לעשות יותר מזה. אנחנו מתחילים היום במעקב פיזי אחרי נשים בגיל לקראת ה-30. אם יש סיפורים משפחתיים, אז אנחנו מתחילים קצת לפני כן.
מה זה מעקב פיזי? אולטרסאונד?
לא.
בהתחלה, לא?
בדיקה אצל רופא בקופת חולים.
אוקיי, מה, מישוש ו...
מישוש אצל רופא, כן. אנחנו מתחילים, ההוראות של האיגודים העולמיים, האיגוד האמריקאי זה להתחיל בגיל 50, היום יורדים ל-45, ממוגרפיה כל שנתיים. בגילים שמתחת ל-40 הממוגרפיה היא לא אמינה, ורק האולטרסאונד, האולטרסאונד הוא הכלי העיקרי, משום שהממוגרפיה עוד לא יודעת לענות תשובות, השד צפוף מדי.
הרקמה.
כן, אז אנחנו משתמשים יותר באולטרסאונד, אבל אנחנו מכניסים את האנשים למעקבים מתוכננים, ומקווים לגלות כל דבר כמה שיותר מוקדם. הפער של פעם בשנה או פעם בשנתיים הוא פער סביר. עשו סקרים וראו שזה פער סביר בשביל.
שגם אם יש משהו, זה לא מספיק מתפתח לכדי משהו גדול יותר, מפושט יותר,
יש גם מאזן בין כמה אנחנו נגלה, לעומת כמה נפחיד את האישה, וכמה ביופסיות מיותרות נעשות.
וכמה הקרנות על השד, לא?
נכון. צריך לעשות איזשהו מאזן שיצא סביר מבחינת הגילוי המוקדם, התועלת והנזק שבכל המהלך הזה.
אז את אומרת, סרטן שד, אני יכולה להציע לה... מנעד רחב באופן יחסי של כיוונים, של אפשרויות, של טיפולים,
של תרופות. יש היום התחדשות גדולה מאוד של התרופות, סרטנים, כמו שדיברנו קודם, עם הרטו פוזיטיב, שהיו עד לפני 15 שנה הסרטנים הכי גרועים, היום יש להם קבוצת תרופות גדולה, גם בתחילת הדרך, גם בהמשך הדרך, וגם כאשר המחלה לא מספיק הגיבה בהתחלה, אנחנו יכולים היום לתת עוד כמה תרופות, אסור לי להזכיר שמות של תרופות, אז אני קצת מוגבלת. ויש לנו גם בהמשך חדר התרופות שמעריכות מאוד את החיים שלהם. אנחנו בכל המחלות משתמשים היום יותר בבדיקות מולקולריות.
שזה אומר מה?
אנחנו מנסים לאתר מה המוטציות הפועלות העיקריות בתוך כל גידול.
מה המחולל?
כן.
אוקיי.
ולנסות לכוון את הטיפולים לפי זה, יש הרבה בדיקות מולקולריות בשוק, הן הולכות ומתפתחות, הן עוד לא שם, כמו אנטיביוטיקה שאנחנו מכניסים את החיידק יחד עם האנטיביוטיקה ויודעים איך לטפל, mm-hmm. אבל אנחנו מתקדמים בדרך לשם. אני בעיקר רוצה להגיד, קודם כל, להיות מודעים ולגלות הכל מוקדם. יש היום חיים עם הסרטן על פני הרבה שנים, יש מה לעשות, יש טיפולים טובים, יש איכות חיים טובה, אני הייתי רוצה להוריד את הסטיגמה הנוראה הזאת.
אבל תראי, משהו בסטיגמה פחות נורא, אפילו במובן זה שכבר, אתה לא אומר, יש לה את המחלה, היא חלתה במחלה קשה. אתה כן אומר באופן יותר ברור ונוכח בחיים שלו, כן, היה לה סרטן, או יש לה סרטן, או היא מתמודדת עם סרטן. זה עדיין נורא מפחיד, אבל זה טיפה אחרת.
זה מפחיד ובצדק, אבל הרבה נשים מחלימות, הרבה אנשים מחלימים.
אבל מצד שני, את גם קוראת על לא מעט מקרים שבהם האישה נלחמה, ונלחמה שנים.
נכון.
והסוף הוא לא סוף טוב.
אנחנו לא יודעים מי תצליח להגיע לסוף הדרך. אנחנו משארים. אנחנו מתעסקים בסטטיסטיקה של אוכלוסיות, ואנחנו צריכים להשליח את זה לאישה הפרטית. אז הידע שלנו מוגבל, אבל יש היום הרבה קדמה. הרבה הערכת חיים, הרבה החלמה. 50% בסרטן שחלה, 80-90% בסרטן שד. הרבה אנשים שחיים הרבה זמן בסרטן מעי, בסרטן ריאות שלא היה פעם. זאת אומרת, זה סיפור קצת יותר כרוני, וסיפור קצת יותר ניתן לבליעה, נסבל.
Okay.
החיים הם משמעותיים. הם הולכים לעבוד, הם מתפקדים במשפחה. זה קורה על פני שנים, ולא על פני שנה, שנה וחצי. זה סיפור שהשתנה. אני מקווה שנמצא דרך לרפא אותם, אין ספק.
כמה אנחנו, את אומרת, אני מקווה, זה משהו ריאלי בחיינו, אנו, תראי, אני בטוחה שעובדים על זה בהרבה קבוצות מחקר, וזה משום שהרבה אנשים חולים בזה כך ששווה למצוא תרופה, היא גם תועיל הרבה והיא גם תיסה רווח למי שיצליח להגיע לנקודה הזו, אבל כמה אנחנו קרובים באמת?
אני לא נביא. אבל ההתפתחות המדעית באונקולוגיה היא עצומה ב-20 שנה האחרונות. זה פשוט לא יומן. ההתפתחות הקלינית שמקבילה להתפתחות המדעית עוד קצת נגררת. אני משערת שתוך 15-20 שנה נגיע לאחוזי החלמה הרבה יותר גבוהים על יכולת ריפוי מהסרטן באמת. לא איתור מוקדם ואז טיפול בזה, אלא ריפוי באמת. אבל זה כנראה ייקח עוד, אני גבה פחות, אבל זה נראה כמו עוד 15-20 שנה. בינתיים אנחנו הופכים את זה יותר ויותר למחלה כרונית.
תמר ספרא, פרופסור תמר ספרא, היא איתנו, היא מומחית לאונקולוגיה, מנהלת השירות האונקוגניקולוגי באיכילוב. דיברנו על אפשרויות המחקר וכמה אנחנו קרובים. כמה ישראל, או איפה ישראל נמצאת עם הצריכה להעמיד שורה של חוקרים ומטפלים ומרפאים בסרטן, אנחנו בשורה הראשונה, או יש מצב שתגידי, תקשיבו, הסוג הזה של הסרטן הוא במקרה שלך, לכי תתייעצי, אפילו אם את יכולה, לא בארץ, אם יש לך יכולת לנסוע.
קודם כל אני אומרת גם את זה, כשאני חושבת שכדאי להתייעץ, כשאני חושבת שהדברים יסתיימו, אבל אני חושבת שהרפואה בארץ היא מצוינת. יש לנו עומס עצום, הרופאים מאוד עמוסים, התורים מאוד ארוכים, המערכת מצומצמת עד חנק. אבל הרפואה היא מצוינת, הבן אדם הרגיל, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, כל בן אדם במדינה שהולך לקופת חולים מקבל רפואה מצוינת, היא רק מצומקת. אבל בארצות הברית צריכה לשלם ביטוחים עצומים בשביל לקבל רפואה כזו טובה. הרפואה היא טובה, הרופאים טובים, המערכת טובה, סל הבריאות, כמה שהיינו רוצים שיהיה יותר רחב, הוא מאוד נדיב יחסית למדינות אחרות. הרמה פה של הרופאים מאוד גבוהה, השירות שנותנות האחיות וכל המערכת היא מאוד מקצועית ומאוד טובה. אנחנו מצומקים יחסית למה שהיינו צריכים להיות, ואנחנו סובלים, והמטופלים סובלים, אבל רמת הרפואה ורמת המחקר מאוד גבוהות בארץ.
את תציעי למטופלת תרופה שלא נמצאת בסל התרופות, אבל את חושבת שהיא תעשה עבורה את השינוי, גם אם היא תגרום לה לקריסה כלכלית, וגם אם היא תצטרך להשיג את הכסף שאין לה?
אני כן מעלה את הנושא הזה בפגישות כשאני חושבת שיש טעם. אני קצת מנסה לברר קודם מה מצבם הכלכלי של המשפחה, וזה לא זכותי להחליט בשבילם. הם צריכים להחליט. במרבית המקרים אני לא חושבת שזה נכון למכור את הבית ואת כל הנכסים בשביל התרופות. יש מקרים
אבל
שכן,
אבל... אבל אם זו התקופה שנותן את תקווה.
מה זה תקווה? אם התקווה היא לחיות עוד חצי שנה או שנה, המצב הוא שונה מאשר אם אתה יכול להבריא. אם ברוב המקרים אני לא יכולה להבטיח להם שהתרופה תחלים אותם, אלא רק תיתן להם עוד אורך זמן. אני מקווה שיתן להם עוד אורך זמן.
אבל לפעמים זה כל ההבדל עוד.
זו החלטה שלהם. אני צריכה להציג בפניהם את הנושא, אבל צריך לעשות את זה בעדינות. אני לא רוצה שבן אדם יסתובב כל שרית חייו עם תחושה שאם היה לו כסף הוא היה מבריא.
נכון, אבל על פניו זה, לא... זה, את אומרת בעצם, וזאת אולי האמת המרה, שמי שיש לו יותר, כמו כמעט בכל דבר, בטח ברפואה נכון, וגם בסרטן, מי שיש לה יותר כסף, הסיכוי שלה לחיות יותר וגם לחיות ברמת חיים טובה יותר, איכותית יותר, וגם להשיג את התרופה שאולי תעבוד, אולי תעבוד עליה טוב יותר,
זה תמיד חיים. ככה. גם העובדה שאישה שיש לה כסף יכולה לבוא עם מטפלת ולבוא במוניות, ולעשות פילאטיס בבית ויוגה בבית.
אבל זה פחות קשה מאשר כשמגיעים לעניין של חיים או מוות.
זה עולה הרבה כסף להיות חולה סרטן. האנשים האלה עולים הרבה כמה? כסף. אני לא יודעת להעריך, אבל החיים שלהם נהיים יקרים. כל דבר הוא יותר קשה, כל דבר עולה יותר. כמה שיותר מרופדים, אז יותר קל לעבור את זה. אז יש יותר מערכת תמיכה...
אני יודעת שכאילו זה, את אומרת את האמת, אבל זה עדיין...
ולעומת זה, אם יש לך, אם את אישה בודדה עם הרבה כסף, את הרבה פחות עם תמיכה מאשר עם משפחה פשוטה, עם המון אהבה ושמחה והמון...
אבל זה ההבדל בין חיים ומוות לפעמים? הכסף בתחום
הסרטן? במיעוט המקרים זה חיים ומוות. ביותר מקרים זה לפעמים תוספת באורך החיים, אולי. זאת אומרת, יש תרופה שאני חושבת שאולי תעבוד בשבילך. הייתי רוצה שתנסי אותה, לא בכל מחיר. אבל זה שקלול שאני חלק מסוים בו. אני צריכה להציע להם בצורה הנכונה את האפשרויות. באמת אני אומרת, אני לא רוצה שאף בן אדם יסתובב ויחשוב, בגלל שאין לי כסף, אני הולך למות. וברוב המקרים זה לא נכון. ברוב המקרים זה עוד כמה חודשי חיים, זה עוד קצת איכות חיים. זה ברוב המקרים לא ממש חיים ומוות. וצריך לקחת בחשבון את כל האלמנטים. ויש משפחה, ויש אנשים אחרים. זאת אומרת, אי אפשר לקחת את הפריט הזה בתור פריט
ולבודד
בודד.
ולבודד אותו. בכמה מטופלות את... המילה נכונה היא מטפלת? או תומכת? או... איך, מה תהיה המילה? מה היה הפועל הנכון? איך תגדיר את התפקיד שלך?
אני הקייס מנג'ר של המטופל. קייס מנג'ר?
כן.
אני מנהל את המקרה.
אוקיי, אבל תחתייך אני מניחה יש רופאים ורופאות.
נכון. אבל אנחנו מנהלי המקרה. אנחנו מחליטים איזה טיפולים, גם אם יקבלו אותם במקומות אחרים. אנחנו מנהלים את המקרה ומשתדלים לעשות זה בצורה הטובה ביותר.
בכמה בכל רגע נתון את מטפלת?
מאות.
מאות?
כן.
ואת
זוכרת? חלקם החלימו, אבל כן, אני מטפלת במאות.
כלומר, את לוקחת, כשאת אומרת מאות, את גם לוקחת כאלה שאת בשרו שהמחלה כרגע לא...
שקטה,
לא
כן.
לא מקננת, שקטה, נכון. אבל הם צריכים להיות במעקב אצלך.
אבל אני גם מטפלת במאות אנשים פעילים.
במחלה פעילה.
במחלה פעילה.
ויש יכולת להגיע לכל אחד ברמה האינטימית, האישית, לזכור את כל השמות שלהם, את המקרה המיוחד, או ש... תשמעי, בסוף זה באמת מקרים ויש מאות.
אני זוכרת הרבה. ויש לי את התיק הרפואי לפניי, אבל אני זוכרת לא מעט בתור תמונה, ואנחנו משתדלים להיות אישיים.
תמונת מחלה, את מתכוונת.
תמונת מחלה ותמונת בן אדם ותמונה okay. סוציאלית. אין ספק שאם היו מרחיבים את התמיכה שלנו, הרפואה הייתה יותר טובה. אם היו יותר אחיות ויותר פקידות ויותר מזכירות שמסתובבות סביבנו, ונותנות לי לחשוב רק על באמת על מה שצריך לחשוב, אז היינו
מצב בלית יותר. אז בלית ברירה בעצם את נאלצת להיות זאת ש...
לא, זה תפקידי. תפקידי הוא לנהל את המקרה. בכל הכיוונים שלו. אבל ככל שיש יותר צוות, אז העבודה נעשית יותר נכון.
כמה זה קשה לך?
זה קשה.
אני לא מדברת על העניין הטכני והפיזי.
כן, כן, נפשית.
כן.
זה קשה, זה לא קל. במשך השנים כל אחד בונה לעצמו את המגננה של עצמו. אני משתדלת להיות בצד המסייע. הרבה יותר קל להיות מסייע מאשר צופה. ויש לי צורך להציע הצעות לשיפור, זה קצת נשמע כליל, אבל כשאני יושבת עם אנשים, אז יש לי צורך להוציא אותם עם כלים תרופתיים ונפשיים, להתמודד עם, עם הטראומה
גדולה. לא, את נשברת, את מתפרקת, את לוקחת ללב מקרים, את לוקחת ללב מקרים שבהם שורה תחתונה לא, לא הצלחת, אני לא יודעת אם לא את, אבל
הרפואה.
אבל הרפואה, אוקיי. פעמים מטופלות מתות.
כן, אני לוקחת ללב, אבל אני משתדלת להגביל את זה. זאת אומרת, אני משתדלת להישאר יותר בצד שבו אני פעילה, מאשר בצד שאני רק צופה וכואבת את זה שהם, שהם לצערי הולכים לעולמם.
את לא הולכת הביתה עם המקרים?
לפעמים כן. אני משתדלת פחות, אבל לא תמיד זה מצליח. בדרך כלל, בבית אני בבית.
ואת נגישה להם לחולות בכל רגע, בכל... את עושה את ההפרדה? לטובתך או לטובתן?
לטובתי ולטובתן.
תסבירי.
אני חושבת שאם אנחנו רוצים שהחיים שלנו במקביל יימשכו, אז צריך לתחום את זה. כשיש מקרה חירום צריך להפעיל את מה שצריך, אבל הגבולות של, של הטיפול צריכות להיות סבירות מאוד. יש להם אחיות שיש להם יותר תקשורת איתם, תקשורת יומיומית. הם צריכים תוך כדי זה ללמוד, לארגן את חייהם ולהזדקק מתי שנזדקים.
אבל אני מניחה שהפוזיציה שלך היא כמעט כמו, אני לא יודעת, חצי אלוהים, התלות בך היא עצומה, תלות רגשית ו... ותלות פיזית, במובן זה שאנחנו זקוקים למה שיש לך להציע לנו מבחינת תרופות.
נכון, אבל צריך לדעת שמקרה חירום, יש להם זמן ב-11 בלילה, ומשהו לא מקרה חירום, יחכה לטלפון לאחות מחר בבוקר, ב-9 בבוקר, שאם יד שואלת אותי ואנחנו מחליטים ביחד מה לענות לחולה, ועושים מה שצריך. צריך לדרג את, את כמות האירועים, אבל קשה להם. זה חיים קשים, זה חיים שכל רגע יש תקלה. הם צריכים ללמוד לחיות את החיים האלה נכון ולארגן אותם נכון, ולהשתמש במקורות בצורה שהיא מתפקדת נכון, והיא לא מחלה את המקורות.
מבחינתך, יש יותר רגעים של תסכול והיעדר יכולת, או יותר רגעים של תקווה ואופטימיות ו... והנה פה אני רואה שיש שיפור, ופה, וואו, זה מישהי שהיו לו 3 חודשים, עכשיו פתאום יש לה אופק של 3 שנים. ומה את יותר חובה ביומיום?
אני מתמקדת יותר בטובים. זאת אומרת, אני צריכה לעצמי שיהיה מספיק כאלה שבאמת קיבלו הרבה מהטיפול הרפואי, וקצת פחות מאלה שהטיפול לא עזר להם בכלל. אבל מרבית אנשים זה ככה וככה. זאת אומרת, אז אני חי איתם 3 שנים ו-5 שנים, אבל שנה 11 תגיע בסוף. אבל כשיש לי מטופלות שחיות עם מחלה 11 ו-17 שנים, זה אושר גדול, זה קשה, זה קשה, אבל זה כן, זה סוג של אושר גדול. זאת אומרת שאנחנו בשילוב הרפואה, ואני והאחיות והצוות, הצלחנו לעזור לה, לסייע לה, לחיות את ה-15 שנה האלו באיכות חיים טובה.
אני מוכרחה לשאול אותך, הסנדלר הולך יחף או נבדק במקרה שלך? בדיקות לגילוי מוקדם?
חצי יחף.
חצי יחף?
אני נבדקת.
אוקיי, אז מה זה חצי?
אני לא מקבלת מכתב מקופת חולים, עברו 2 שנים, צריכה לבוא לעשות ממוגרפיה, ואני עושה מדי פעם ממוגרפיות ובדיקות גניקולוגיות. אני ערה על המצב, אבל אני עובדת נורא קשה, אבל זה נמצא שם מאחורי הראש ומדי פעם.
ויש בזה משהו, העיסוק היומיומי האינטנסיבי בטיפול, בריפוי, בתמיכה, מפחיד ברמה האישית, כי יש סטטיסטיקה וחס וחלילה אולי...
לכן אנחנו נבדקים. אבל אני כן אוכלת נכון, ואני כן עושה ספורט, ואני שומרת על משקל נכון... בתוקף שני הדברים ש... זאת אומרת, אני כן ערה לכל הדברים. זאת אומרת, אני חושבת שזה חלק מאוד חשוב שלי, גם ההוצאה לחברה, מה שאתם יכולים לעשות, תעשו אוכל נכון, ספורט, וכל מה שקשור בזה, לא אישון, פחות אלכוהול, כל זה מאוד חשוב לי לשדר, להגיד, פה אתם יכולים להשפיע, אז תשפיעו. והדבר הנוסף שאני מדברת עליו הרבה, זה ה-BRCA שיש לנו הרבה מאוד בארץ.
אנחנו מדברים על הסרטן הגנטי, כן.
של סרטן שד ושחלה, ששם יש לנו הרבה מה לעשות. יש לנו הרבה מאוד נשאיות, כ-35,000 נשאיות בארץ. אנחנו רוצים לאתר אותם, להכניס אותם למסלולי בדיקה ומעקב, כדי שנעשה גילוי מוקדם ומניעה, ונצליח לשפר מאוד את הפחתת הסרטן באנשים האלו, בנשים ובגברים.
אדם אופטימי, היית אומרת על עצמך?
כן.
כי אני... את רואה המון מקרים אחרים שזה, וזה נותן פרופורציות, או שמטבעך את כזו, ולכן חצי הכוס המלאה היא האופציה היחידה?
בלי ספק זה נותן פרופורציות, ואני... באופן כללי, גם אופטימית וגם לוחמנית. זאת אומרת, אני מוכנה ללכת איתם עד הקצה, של כמה שאפשר להתאמץ בשביל לחיות יותר, אלא אם כן הם רוצים אחרת, זה הכל לבחירתם. אבל אני מוכנה להילחם איתם לאורך הרבה דרך.
פרופסור תמר ספר, תודה רבה לך.
הרבה בריאות. הרבה בריאות.
ופריצות דרך.
הרבה מודעות והרבה פריצות דרך.
תודה רבה. נאמר רק תודה רבה גם לעורכת שרון עמית, למפיקה אלה יגן, לטכנאי אלון מקלר, ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.